אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
ברוכים הבאים לפרק 103 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. אהלן ימית,
בוקר. היי, איזה כיף. עוד פרק עם אורחת סופר סופר חשובה ומרתקת.
טוב, האישה שמחליטה למשכנתאות של עשרות מיליארדי שקלים, יחד עם כל הצוות של יועצי משכנתאות של בנק הפועלים, אריאלה רנדלשטיין. אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, איזה כיף שבא, תודה. זה ממש ככה, אני אוהבת שאנחנו יכולים להנגיש לציבור מהאדם שהכי בקבלת ההחלטות. לשמוע את השוק, את הצרכים, את המגמות. אין בעיניי מישהו יותר טוב מלהביא את אלה שמקבלים את ההחלטות בשביל, באמת, כי אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה כזאת של אי-וודאות.
נכון.
עם המלחמה שפרצה, ועוד לפני כן היה איזושהי ירידה בכמות העסקאות, ואנשים יושבים על הגדר. חושבים שתהיה איזו בשורה, בין אם זה ירידת ריבית, או בין אם זה ירידת מחירים בנדלן, שאנחנו לא רואים אותה קורית. ובאמת, אני רוצה לשמוע ממך, איך אתם מרגישים את זה בעולם המשכנתאות שלפני שנה חילקו 13 מיליארד, 12 מיליארד שקל.
וואו,
נכון. ובחודשים האחרונים, על כמה אנחנו עומדים?
אנחנו מדברים על סביב השש, שש וחצי.
זה
שנה שעברה קצת לפני המלחמה, ב-2023 נגענו בשבע מיליארד, נכון. זה השוק בשנה האחרונה.
מה זה מסמן לנו הדבר הזה?
תראי, קודם כל, תודה להזמנה. את אומרת שלכם חשוב לשמוע, אני חושבת שלנו גם חשוב לדבר. אני חושבת שאני באופן אישי, ואנחנו בבנק הפועלים, מאוד חשוב לנו באמת להנגיש את המידע הזה. משכנתא זה אחד, באמת, לא אחד, לדעתי, המוצר הכי חשוב בחיים של, של בן אדם. וזה כל כך חשוב להבין את הסביבה. אני חושבת שידע זה כוח. אז כל הכבוד באמת על הפודקאסט, ועל באמת על הנגשת הידע. אני חושבת שזה מאוד, מאוד, ערך מאוד, מאוד גדול ללקוחות. אז אם נחזור לשאלה, אני חושבת שצריך להסתכל על שוק הדיור בפרספקטיבה יותר רחבה משנה. אנחנו מדברים, וואי, אם אני הולכת אחורה, אני זוכרת את 2020, עוד ב-2020, אם אני חושבת
שב-2020,
כן, ב-2020 אני חושבת שאף אחד לא היה יכול לדמיין עוד שעשינו תוכנית עבודה 2019, שזה מה שיקרה ב-2021,
אנשים חשבו, תהיה מגפה, הכל יהיה רדום.
היו חודשים, אני זוכרת כשסגרו אותנו, סגרו את המדינה, זה היה, מה זה, 15 למרץ 20, אמרתי, מה קורה עכשיו? זהו, נגמר, אין שוק, ואנחנו ראינו מה קרה. ראינו מה קרה בסוף, כבר לקראת סוף 2020, שאחרי זה ב-2021, ובסוף הבנו ש... אני חושב שהתחדד שדיור זה צורך. זה לא בית, זה צורך, זה עונה על צורך. והדרך להגיע ולתת מענה לצורך זה משכנתא. זה אמצעי באמת להגיע לבית. ואז ראינו באמת את ה... וראינו שזה אפשרי. זאת אומרת, אם תמיד הייתה את התחושה הזאת שמשכנתא זה חתונה קתולית, התחייבות גדולה, היום אני חושבת שאנשים מבינים יותר שזה אמצעי. שזה אמצעי, זה לא בהכרח חתונה קתולית, שיש מספיק גמישות לעשות כל מיני שינויים לאורך כל הדרך.
יש לי מצגת, את יודעת איך קוראים לה?
איך?
משכנתא ככלי להשגת המטרות הכלכליות.
בול.
ככה קוראים לה את מצגת שלי.
כי יש דרך להסתכל על המשכנתא, הנה, שעבדתי את החיים שלי לבנק. לא, משכנתא זה אמצעי להגיע, קודם כל, לתת מענה לצורך של דיור. והיום אפשר, מאפשרת לנו, המשכנתא לעשות כל כך הרבה גמישות, לעשות כל כך הרבה שינויים. ולכן אני אומרת שב-2020, ב-2021, אני חושבת שהתחדד, היה צורך, הביקוש קיים. ואז השוק הדיור, ופועל יוצא מזה שוק המשכנתאות מאוד 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 שמח, כמו שאמרת, היינו בסביבה של שתי ספרות, 10 מיליארד, 13 מיליארד בסי, ואז התחילה לעלות הריבית. אני חושבת ששוב, אם אנחנו חוזרים לתוכניות עבודה 2022,
כן,
אני לא חושבת שאף אחד תכנן, זאת אומרת, היה ברור שמתישהו הריבית תעלה.
אבל לא בבת אחת, ככה בום, 6.25.
לא ככה, לא ככה, באמת, 2022-2023, העליות הריבית, וכמובן שהעליית הריבית, ובטח במהילות כזו, השפיעה מאוד על השוק.
ובעצם אנחנו מגיעים לנקודה שמחירי הדיור מאוד מאוד יקרים, אחרי 21 שעלו 20%. אנחנו מגיעים לנקודה שהריבית מ-1.6, ריבית הפריים, עומדת על 6.25. זאת אומרת שאנשים גם צריכים להביא יותר עון עצמי, לקחת משכנתה יותר גדולה, והחזר חודשי מאוד גבוה.
נכון.
אז לא פלא שנעצר.
זה נעצר משתי סיבות. זה נעצר מסיבה שבאמת השינוי מאוד, מאוד גדול. הדבר הראשון זה שהרבה אנשים יצאו מהשוק, אוטומטית יצאו מהשוק, כי כמו שאת יודעת וכמו שיודעים, בשוק המשכנתאות יש הרבה מגבלות רגולטוריות, אז קודם כל מי שלא עובר את מבחן החיתום, את מבחן ההכנסה, כשהריבית עולה כל כך והמשכנתה, כמו שאמרת, גבוהה, אז יש אנשים שלא עוברים את מבחן החיתום, מבחן ההכנסה, ואז זה אנשים שכרגע יצאו מהשוק, נקרא לזה. משקיעים יצאו מהשוק, בריביות כאלה גבוהות, יש אלטרנטיבות
אחרות.
ברור. אז איזשהו שוק שיצא, ואיזשהו שוק שנכנס, כמו שאת אמרת קודם, יושמים על הגדר. עכשיו, פה אני רוצה להגיד משהו. זה לא שהשוק נעלם. יש נטייה לחשוב, היה, שמעתי אז, יש כאלה, כאילו, בשוק הזה, השמחה לעד, השוק מת.
כן.
כאילו, שוק הדיור מת. את, לא, לא. אני רוצה לשים משהו, להסביר משהו. זה שהשוק ירד, זה לא העלים את הביקוש. כי כמו שאמרתי קודם, ביקוש לדיור זה צורך. אנשים צריכים לחיות איפשהו.
כן.
זה שם את האנשים על הגדר, זה מה שבכלכלה קוראים ביקוש כבוש. הוא קיים, הוא לא מתממש, הוא לא, הביקוש בהיצע לא נפגשים. ולכן, ופה אני אגיד לך איך אנחנו קצת, לא שיש לי את הבדולח, אבל קצת בפרספקטיבה של זמן,
כן.
ובגלל זה אמרתי, בוא נסתכל על זה קצת יותר רחב משנה, שנתיים, יש ביקוש במדינת ישראל, אנחנו רואים את זה, זאת אומרת, זה דמוגרפיה, זה הדמוגרפיה,
ילודה.
זה
תהליכים,
ילודה, גילושים,
נכון.
עלייה, יש לנו, הנה, אני עליתי מזמן, אבל אני בעד עלייה, המהלכים שקורים בעולם, אני חושבת שגם מאוד מגבירים את העלייה. גם הריביות קצת גם ירדו, אולי גם המשקיעים יתחילו, יחזרו קצת, יתחילו לחזור לשוק. ולכן אני אומרת, הביקוש קיים. לאורך השנים הביקוש היה בישראל תמיד יותר גבוה מההיצע. במיוחד גם היום.
כי התהליכים פה לוקחים כל כך הרבה זמן.
נכון.
בטח שנוצר כל הזמן ביקושים, כי אין מספיק בנייה בטווח הזמן שנדרש לתת את המענה למשקי הבית, שצריכים לצאת מבית ההורים, מתחתנים, נכון. צריכים קורת גג. זה קורה הרבה הרבה יותר מהר מכמות הבנייה שקורית בפועל.
ואני אגיד לך עוד משהו. הבעיה הנוספת, שכמו כל מוצר, בסדר? כל מוצר שנותן מענה, יש מוצרים תחליפיים. מה התחליף לדיור ברכישה, בעלות על דיור? במה קרה בשוק השכירות? גם המחירים עולים. ולכן הביקוש קיים, הוא כבוש, והוא לאט לאט אנחנו רואים שמתחיל לחזור. זאת אומרת, גם, מתחיל לחזור מכמה סיבות. מתחיל לחזור מהסיבה שכבר הייתה לנו ירידת ריבית אחת, וצפי הוא להמשך ירידת ריבית, אז כבר בשוק הדיור גם מה שהכי עובד, זה לא רק הריבית, זה גם הפסיכולוגיה.
כן.
אז כבר מתחילים, הנה, יש צפי, עברנו את ה-C, אז בואו נתחיל לראות. שתיים, כמו שאמרנו, ביקוש בהיצע, יש את החשש הזה שבאמת הביקוש קיים, ההיצע לא מצליח לסגור את הפער אל מול הביקוש, אז יכול להיות שמחירים דווקא יחזירו לעלות. אז הפסיכולוגיה פה מתחילה לעבוד שוב, ואנחנו רואים בשוק הדיור, במשכנתאות, אנחנו רואים פער ביניהם. קודם כל, מתעניינים בדירה, מתחילים את התהליך של הרכישה, ואז אנחנו רואים את זה בשוק המשכנתאות. מה שאנחנו רואים בימים אלה, זה בדיוק מה שקורה בשוק הדיור. אנחנו רואים כבר את האנשים יותר חוזרים לשלב של ההתעניינות האקטיבי. זה לא רק רוצה, שומעת, לא, ממש אקטיבי, ורואים את זה בהרבה פרמטרים, בחיפושי דירה, בשטח, במחילות של, בהתעניינות אצל הקבלנים.
אז זהו, שיש לי תחושה שלא מבוססת על שום נתון, ושאני מניחה שאשת הנתונים פה מולי, יש לי תחושה ששוק היד ראשונה עלה משמעותית בחודשים האחרונים. זה נכון?
השוק, את צודקת 100%. אם אנחנו מסתכלים על מה יותר, בתקופה האחרונה, מה יותר, איפה יותר יש השוק הפעיל, זה בשוק היד ראשונה, משתי סיבות. סיבה ראשונה, אמרתי שההיצע לא פוגע, כאילו ההיצע לא מצליח לסגור את הפער מול הביקוש. נקודתית נוצר מצב של מלאי דירות פנוי. נוצר מצב. כי זה בדיוק כשהדירות שסיימו לבנות, והקבלנים עדיין לא סיימו למכור אותם, כשהביקוש ירד, אז נוצר בין פער שכאילו לרגע לרגע יש דירות בשוק פנוי, ועדיין הלקוחות לא רצו המרוץ לדירה. כן. הלקוחות בתקופה הזאת, עם משהו שלמדנו, אני חושבת שהקהל ירוויח, זה מה שנקרא חינוך פיננסי, לא לרוץ לדירה, לקנות את הדירה, אלא להיות יותר חכמים, ולמצוא את ההזדמנות. אז נוצר תקופה כזאת בחודשים האחרונים, בחצי שנה האחרונה, שיש מלאי דירות אצל הקבלנים שהוא מוכן למחירה, לצד הביקוש שמתחיל להתעניין. אז כן, ובעוד משהו שקרה, זה שנוצר איזשהו כלי, הצורך של הקבלן גם למכור את הדירה, הרי
בואו, לא
הקבלן גם יש לו עלויות מימון, כן. זאת אומרת, הקבלן בונה, והוא לרוב בונה מיון עצמי, אבל גם מימון בנקאי, גם לקבלן עלו מאוד עלויות המימון, ולכן הקבלן, כמובן הקבלנים רוצים, ויש להם תמיד, אבל בטח בעלויות מימון גבוהות, אינטרס למכור את הדירות, וקרה משהו בשוק, שתמיד היה קיים, אבל בשוק כמו היום הוא מאוד... הוא ממש מוצר שבאמת נותן מענה לצורך נקודתי, להפגיש בין הביקוש להיצע, שזה המוצרים שקמו כמו סבסודי קבלן, הלוואות סבסודי קבלן, שאני חושבת שזה באמת ווין 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 ווין, כי יש פה משהו שבאמת עוזר לכולם, מצד אחד...
שבעצם הקבלנים באים ואומרים, בוא תקנה ממני דירה עכשיו, כן. תביא איזה הון עצמי מינימלי, 5, 10, 15, 20 אחוז במקסימום, ואת השאר תשלם לי בהמשך, ויכול להיות שבאמצע יהיה איזה הלוואה שאני לוקח בשמחה מבנק מסוים, אבל אתה לא נושא בריבית, אתה לא משלם עליה כלום.
לא, שזה... הלוואה היא אתה, הרוכש לוקח
הרוכש
את הלוואה.
הרוכש לוקח, אמרתי, הרוכש לוקח את הלוואה, אבל הקבלן משלם נכון, את הכל.
נכון.
ואז בעצם זה נותן לאותו רוכש, אומר, אוקיי, אני קונה דירה במחיר של השוק היום, אני אקבל אותה עוד שנתיים או שלוש, שבהכרח ראינו בשוק הנדלן בישראל שהמחירים עולים, אז זה בעצם מכניס אותו למשחק. בנוחות מרבית אפשר להגיד.
אני אגיד לך שיש פה עוד הרבה נושאים חשובים יותר, לדוגמה. הקבלן כמובן מצליח למכור את הדירה. שבדרך הזאת, הרוכש מרוויח מכמה דברים. קודם כל, כל סכום שהוא משלם לקבלן, הוא חוסך לעצמו הצמדות, כי אם הוא היה משלם את זה בסוף...
עכשיו גם הרבה קבלנים בכלל לא מצמידים למדד התשומות.
מעולה.
המון קבלנים מוותרים על זה רק בשביל שיקנו מהם.
אז גם הדרך של לשלם מראש, זאת אומרת, הקבלן או שיכול לוותר ואז תשלם לי בסוף, או שתשלם לי עכשיו, ואז גם בדה פקטו אתה חוסך כי אתה כבר שילמת. מצד שני, עצם העובדה שהקבלן משלם את הריבית ואתה לא נושא בריבית, לקחת את ההלוואה, נכון, לקחת אותה היום, אבל אם אנחנו ממשיכים עם הציפייה של השוק, שכרגע אנחנו בציפייה של ריבית יולדת, אז זה כאילו כרגע לקחת הלוואה, שאתה לא משלם בתקופה הזאת את הריבית הגבוהה, ושאתה תתחיל באמת לשלם עליה, אנחנו צופים שתהיה בסביבת ריבית יותר נוחה. אז אתה פוסח על התקופה של הריבית הגבוהה, ואז אתה נהנה מהמחירה עכשיו עם התוות האלה. יש את הנטייה להגיד, שוב, אני לא מדברת פה בשם קבלנים, אני כרגע מדברת כבנק שמצליח עם הכלי הזה להפגיש בין הביקוש להיצע ולתת מענה לצורך. אני יכולה להגיד לך שהם אומרים שזה כלי שככה הקבלנים לא מולדים את מחירי הדירות. אני לא נכנסת לזה, אני מסתכלת על זה אחרת, אני אומרת, דה פקטו, עובדתית, הכלי הזה מפחית את עלויות הדירה של הלקוח. בין אם זה במחיר, או בין אם זה בעלויות, כי עלויות דירה זה גם מחיר.
זה שווה עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים.
זה שווה הרבה ללקוחות, וככה לקוחות היום, ולמה אמרתי ווין ווין ווין? כי לקבלן הצליח למכור, הרוכש הצליח מצא הזדמנות להוזיל את עלויות לדירה, להיכנס לדירה בדרך נוחה יותר, ממש גם לפגוש את האשראי בתקופה זולה יותר. ובנוסף, אני חושבת שזה עוזר לשוק. כי זה באמת מצליח להניע את הגלגלים של השוק של המחירה, ואנחנו יודעים עד כמה נדלן, זה אחד, אם אנחנו מדברים על מנופי הצמיחה של המשק הישראלי, אחד החשובים זה גם הנדלן, ולכן אני חושבת שזה...
המיסים, הכל, בטח. גם המדינה יש לה אינטרס שימשיכו לקנות נדלן, כי היא מקבלת המון כסף מהמיסוי, מהתלי השבחה, מהשבח, אין סוף, זה גלגל.
אם אנחנו נדבר גם קצת על ציונות, אני חושבת שהנדלן הוא גם החוסן. זה חוסן, זאת אומרת, הבית זה חוסן של משפחה, ואוסף של משפחות עם חוסן, זה עושה מדינה
חזקה.
חזקה. לכן אני אומרת שהנדלן יש לו, גם נדלן יכול לסגור פערים חברתיים, זאת אומרת, יש לנדלן הרבה השלכות, ולכן אני אומרת שבסוף יש פה איזשהו כלי שתמיד היה קיים, אגב, כולם אומרים, מה, אם... לא, תמיד היה קיים, פשוט בתקופה של ריבית נמוכה לא היה צולך, פשוט אנשים לקחו הלוואות, קבלנים מכלו דילות, והכל בסדר. בתקופה הזאת של הריבית הגבוהה זה היה כלי מאוד טוב, ואני חושבת שבדיוק זו הסיבה, שכמו שאת אמרת בהתחלה, השוק היותר פעיל נכון ליום זה השוק יד ראשונה, אבל אני אומרת לך שכפועל יוצא מזה, כי זה משדרגי דיור שמוכלים את הקיים כדי לקנות חדש, לכן בעקבות שוק היד ראשונה, אנחנו כרגע עדיין לא רואים את זה בפועל ברכישות, אבל מתחילים לראות את ההתעניינות ביד שנייה גם. אבל את צודקת, כרגע שוק היותר פעיל זה יד ראשונה.
כן, תראה, יפה שהאינטואיציה שלי נכון. זה.
גם, אגב, את רואה את זה בפריים טיים, את רואה כרגע עד כמה קבלנים חזרו לפרסם, זאת אומרת, פתאום כן. השוק הזה מאוד פעיל.
כשוב, זה נותן גם מענה לאותם אנשים שבאמת, גם או שהם משפרים דיור ולא בא להם למכור באי ודאות הזאת, והם אומרים, טוב, אני אקנה מקבלן, זה יהיה החליפית שלי ועוד 3 שנים שהשוק יתושש בתקווה, אין לאף אחד כדור בדולח,
נכון.
הוא יכול יהיה כנראה למכור אולי בקצת יותר גבוה. נראה, ימים יגידו.
ימים יגידו,
אבל... כי זה גם קצת מפחיד. כי הם בונים על המחירה בשביל להשלים את התמורה, ואני מקווה שהכל יהיה בסדר ונהיה אופטימיים.
את צודקת, בתחום שאנחנו עוסקות, זה קצת מפחיד, כי אנחנו, בסוף אנחנו מייעצים, ואנחנו, זאת אומרת, אנחנו אנשי המקצוע ומקשיבים לנו. חשוב לא, באמת להגיד ולהבין, אין לנו את הבדולח,
הנה, ביי. אתמול, ממש דוגמה מאתמול, אני עושה חישובים עם לקוחה שרוצה לקנות דירה מקבלן, והערך של הנכס של היום הוא 1.9, ובשיחה, כן, אבל עוד 3 שנים הוא יהיה שווה 2 ומשהו, 2.2, אמרתי לה, בואי נראה שב-1.9 כמו היום, את סוגרת את העסקה.
נכון, מעולה, בדיוק לזה את
מחכה. יהיה 2.2, הרווחת, תענוג.
את מקדימה אותי, כי מה שבסוף, יש ציפיות בשוק, יש מגמות בשוק, את כל התחזיות שלנו אנחנו עושים אותם על פי מדדים בשוק וקהילות עם השוק ומגמות בשוק, פרמטרים של מקרו-כלכלה, דברים שאנחנו רואים שמשפיעים על השוק, אבל עדיין יש דברים שמפתיעים אותנו, שוב אם דיברנו קודם, הופתענו מהעלייה המהירה נכון. בריבית, הופתענו מהמלחמה, בסוף, ולכן כשאנחנו כן חשוב לעשות תוכנית, לפי התחזיות, בסדר? בסוף זה מידע, זה ידע, כן. אבל בתוכנית תמיד צריכה להיות תוכנית של מה שנקרא בדיוק, מה אם לא. זאת אומרת, אני בונה על מחילת הדירה של להיות 3 שנים במחיל יותר גבוה. אוקיי, הלוואי, מצוין, ואנחנו בונים את העסקה, אבל גם שיהיה את התוכנית, מה המינימום? זאת אומרת, תעשו את העסקה של השדרוג של הדירה בכל, אבל גם שאתם יודעים את התרחיש הפסימי, כדי ש... במה המינימום מחיר שאתם חייבים למכור את הדירה, אם לא, אתם תפסידו. אז את השאלה הזאת, גם עם כל האופטימיות, כי אנחנו רוצים להיות אופטימיים, עם כל האופטימיות בתחזיות, בלהתבסס על תחזיות, תמיד צריך בעסקה כזו חשובה לעשות את התרחיש, מה אם לא.
כן, שאת מאוד אני מציעה לכל הלקוחות שלי שרוכשים היום דירות מקבלן. קודם כל, אם אני מזהה שיש איזושהי ודאות תעסוקתית, אני מרגישה את הלקוח. פתאום אני שומעת שהיא רוצה לצאת להתמחות ותרוויח מ-15,000 פתאום 5,000. או הוא חולם לצאת לעצמאות. אני מזהה. אוקיי, בוא ניקח עכשיו משכנתה, אפילו 100,000 שקל נעביר לקבלן, בשביל שנהיה בוודאות עם סגירת העסקה בעוד 3 שנים. כי אני לא יודעת איפה תהיה מבחינת הכנסות. או אני בודקת את ההתנות של המשפחה, שיתנו להם גב כלכלי כערבים. כי היום המון זוגות צעירים או בודדים באים ונכנסים לעסקת קבלן, כי שומעים ברדיו, תביא רק 10%, ואומרים, יהיה בסדר, אבל לא יהיה בסדר. לא. צריך לבדוק איך סוגרים את העסקה הזאת ב-100%. ועוד טיפ שהוא, כל מאזין חייב, ביטוח חיים. ביטוח חיים היום, אני חייבת לקבלן 1.5 מיליון, אני עושה ביטוח חיים של 1.5 מיליון. אם יקרה לי משהו, אם אני אחלה ואני לא אוכל לבטח אחר כך, שיהיה את כל ההגנות האלה מעכשיו.
ימית, את לא מבינה כמה את נוגעת בשתי נקודות סופר חשובות, ואני שמחה באמת שיש אנשים באמת בשוק כמוך, שבאמת מבינים, באמת מקצוענים לתת את הטיפים האלה. כי את שתי הדוגמאות שנתת, לצהלנו הרב, פגשנו אותם בשני האירועים החזקים שקרו בשנה האחרונה. אם אנחנו מדברים על העניין של איך סוגרים את העסקה, אני אתן לך את הדוגמה של מחיר, הרבה זוגות של מחיר למשתכן,
כן.
שקנו בשנת 2020,
כן.
בסדר? והיו צריכים לסגור את העסקאות ב-2023, ולא דאגו שיהיה להם אישור למשכנתה. ואני מזכירה לך, דיברנו קצת כרגע, על מיליון שקל ב-2020 היו מחזירים 5,000 שקל, על מיליון שקל היום מחזירים סביב השבע, ומבחן ההכנסה. ויש אנשים שבאמת זוגות, מחיר למשתכן, שאני מזכירה לכולנו, מחיר למשתכן גם לוקחים 90% מימון, נתקעו במצב ש... עכשיו הגיע הזמן לשלם את המשכנתה, לשלם לקבלן, להוציא משכנתה, והתנאי שוק השתנו לחלוטין, ולכן להיות מאוד, תמיד להסתכל על כל העסקה ולא על הרגע של הרכישה, זה מאוד חשוב. ואת אמרת על הביטוח חיים, והביטוח חיים לצערנו, הנה, אני קצת מתרגשת, בתקופה של המלחמה יצא לנו לפגוש מקרים עצובים, אנחנו מאוד אופטימיים, אנחנו אומרים, אנחנו צעירים שלוקחים את המשכנתה, ואנחנו עושים את זה באמת, בשיא של החיים שלנו.
לא יכולה לדמיין את האדם שאיבד אישה, כנראה איבדה את הבן זוג שלה, והיא חייבת עכשיו לקבלן או בעסקה כסף, משמעית. מבלי שהם היו מבוטחים.
ואני אגיד לך, לשמור. ואני יכולה להגיד לך שהטיפ הזה, שאגב, זה בחילה של הלקוח. זאת אומרת, אנחנו כבנקים, בבנקים מעודדים את זה, ואנחנו מבקשים את זה. אבל אם הלקוח יגיד לא, אז לא. אבל... יש את האופציה לעשות ביטוח על כל המסגרת, או ביטוח רק על הסכום שבוצע בפועל?
רק על כל המסגרת.
על כל המסגרת, את מבינה שהם, שעדיין לא לקחו, נניח אם לא לקחת את המשכנתא, הביטוח אפשר להם, למשפחות האלה שחוו בתקופה הזאת, את הקרע מהכל.
זה חוסך ללקוח שקל וחצי.
זה אפשר להם גם להשלים את הרכישה.
חייב לעשות ביטוח על הכל. אין פה עלות תועלת בכלל שהיא... גם זה הייתי בבנק, איך לא משנה איזה, והוא קיבל במקום הצעה לביטוח, ואמרו לו, לא, אתה לוקח רק 300,000 עכשיו מתוך המיליון, אז אני אבטח אותך רק על ה-300,000, וזה יעלה לך 15 שקלים במקום 70. אמרת לו, בשום אופן לא, אתה עושה על כל המשכנתה, אתה לא עושה בחלקים, אנחנו לא יודעים מה יקרה.
חד משמעית, וצריך להבין, כי בביטוח חיים, למה זה חשוב להבין? כי אנשים לא מבינים, הם חושבים ששילמתי ולא מימשתי. ביטוח חיים, אם קורה מקרה ביטוח, חס וחלילה, אז הביטוח מחזיר את כל הסכום של הביטוח, גם אם המשכנתא בוצע במלואה וגם אם לא. זאת אומרת, הביטוח יסלק את הסכום שבוצע ואת היתרה, זה יהיה
למי שאתה צריך להשלים מולו, בוודאי.
ביטוח זה ביטוח. כן. ביטוח זה ביטוח, וכן, אני חושבת שהתקופה האחרונה לצהלנו עם חיש עד כמה זה, בטח בהתחייבות כזו גדולה וארוכה, זה חשוב.
וגם לא רק במקרה של פטירה, כי יכול להיות סיטואציה שבשלוש שנים של הבנייה פתאום חליטה. חס ושלום, סרטן, עכשיו תתקשר לחברת ביטוח, לא ניתן לבטח אותך בעודך חולה מחלה מסכנת חיים. ועכשיו לך תתחנן לאריאלה שתאשר לך בלי ביטוח, סיכוי קלוש.
תראי, הסיכוי קלוש, הסיכוי הוא נכון, זאת אומרת, אתה נכנס פה לשתי צהלות, נקרא לזה ככה, שתי בעיות. אחד שבאמת זה לשכנע את הבנק לבצע משכנתה ללא ביטוח חיים, כי שוב, הביטוח חיים הוא, קודם כל, אני חושבת שהוא טוב ללווה.
בוודאי.
אבל ברור שזה בטוחה גם לבנק, אבל גם אם הבנק יישר, ואנחנו, יש מקרים שאנחנו מאשרים ללא ביטוח,
נכון.
בסוף, כמו שאמרתי, הביטוח הוא קודם כל ללווה.
בוודאי. הרי למה הבנק דורש? כי הבנק לא רוצה להיות בסיטואציה שאחד מבני הזוג נפטר, והבן זוג צריך לשאת בכל העול הזה, והנטל הזה לבד, כשאין עוד מפרנס. הרי זה בסך הכל, אתם לא מחייבים אותם, כי אתם רעים. ממש לא, להפך.
מסכימה.
זה בעיניי אחד הדברים האחראיים ביותר, ושבבחינתי בא לי עבור לעשות ביטוח חיים. זה must. אז הנה, אנחנו ככה נוגעים בנושאים של החיים, והמלחמה, והאי-וודאות. ומעניין אותי לשמוע איך הבנק באמת עכשיו מתמודד עם לווים שהיו מפונים, לווים שפוטרו ושבחלטים בעקבות המצב, לווים שיצאו למילואים וההכנסות ירדו, כל מיני מורכבויות שעוד פעם, שום כל אקסל כנראה לא היה ערוך לזה.
ממש. אני רוצה להגיד לך ימית, ופה אני אומרת את זה בגאווה גדולה, אם כבר להיות באירוע כזה, שנפלה בחלקי הזכות להיות בבנק הפועלים. אני יכולה להגיד לך שהרבה אנשים אולי לא יודעים, כי באמת הבנק עשה את זה ממקום של באמת כמו... אני אגיד לך משהו קודם, יש את הנטייה תמיד שלא אוהבים בנקים, נכון? יש נטייה כזו, לא אוהבים בנקים?
כן, כי אנחנו צרי עין לרווחים המטורפים שלהם.
אבל אני אגיד לך משהו, במלחמה הזאת, בשמיני לאוקטובר, בסדר? אחרי שפתאום שמיני, בשמיני לאוקטובר, הטוב שבנקים, היה להם באמת, לבנק ישראל, בנקים עם חוסן מאוד גדול, כי בטח בתקופה הראשונה, וגם עד היום, הרבה מהחוסן ביכולת עזרה בשוק מגיע מהבנקים. ופה אני אגיד לך, בנק הפועלים, מבחינתי בראש ובראשונה, יש מעטפת כל כך גדולה של פתרונות שהבאנו ללקוחות שלנו. אני אגיד לך, זה התחיל, קודם כל בשביעי לאוקטובר, כבר בשביעי לאוקטובר בצהריים, שמתחיל, כולנו מתחילים להבין לאן זה הולך, הנהלת הבנק, כל הבנק כבר היה ערוך לצוות חירום, המשכיות עסקית, והדבר הראשון, שזה לא רק המשכיות עסקית, איך הבנק ממשיך לעבוד, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? כל אחד בתחום שלו, באמת, צוותים שקמו בשמיני לאוקטובר, רק לחשוב מה הלקוחות שלנו צריכים. משם יצאנו למסע, כי באותם ימים אני זוכרת שגם ניהלנו הרבה שיחות עם הרבה אנשים בשוק, ואתה אומר, טוב, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה. לא, לא, לא. בוא נשמע מה צריכים. הבנק יצא לאנשים, פתחנו מה שנקרא הסניפים הניידים שלנו, עם הסניפים הניידים שלנו, באמת עברנו אצל כל המפונים בכל הארץ, הסתובבנו בין אנשים, התחלנו, המטרה הייתה להבין מה הצרכים, ומשם
הפתרונות.
בדיוק, משם נולדו כל הפתרונות. נכון להיום נתנו פתרונות בהרבה תחומים, זאת אומרת, תחום משכנתאות נתנו את הפתרונות של הפטור, נתנו פטורים, ושוב היינו בגאווה, אני אומרת, זה הבנק הראשון שנתן פטור אמיתי, ומה שנקרא יד, להכניס את היד לכיס באופן עמוק, נתנו ל-08, בסדר? ליישובים של 08, פטורים, מתגוללים בבעלי נכס משועבד, נתנו גם למשפחות של החטופים, לחטופים, אני יכולה להגיד ששם נתנו גם מסגרת הרבה יותר רחבה של, 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 של תמיכה. במעגל, בהקפאות מעגל ראשון, שההקפאות של בנק ישראל זה הקפאה ללא ריבית, שזה מצוין ללקוח, אבל בסוף זה מכניס את הלקוח לחזרים גבוהים בעוד שנה. למעריכים, למי שמעריך ועושה כמה פעמים את ההקפאות הזאת, אנחנו הבנק היחידי שאפשר גם פריסה ארוכה יותר, שזה גם, זה, לא היינו חייבים, אנחנו עושים את זה, כי הבנו שיש צורך.
לא להעמיס להם בסוף על ההחזר החודשי בתום ההקפאה. אז הרחתם את התקופה בשביל שהוא לא ירגיש את זה.
נכון, שכשהוא יחזור לשלם על הסכום, הלכנו את זה 8 שנים, שבסוף זה באמת נותן ללקוח את היכולת להחזיר אחרי זה את הקרן ואת הריבית שנדחתה בצורה נוחה יותר. יש לנו מעטפת תמיכה לפצועים, בכל מיני מובנים, אגב, יש לנו, כמו שאני מדברת כרגע על המשכנתאות, אבל יש הטבות בניהול העו"ש, באשראי צרכני, נתנו גם, נותנים הרבה מעטפת למשפחות של פצועים. אנחנו רואים שהאירוע בהתחלה זה היה באמת המפונים וה-07 וכל היישובים. היום צריך להבין, אנחנו מדינה עם הרבה פצועים, משפחות שטולטלו, באמת, טולטלו מהסיטואציה הזאת, ויש מהלך שלם של תמיכה לפצועים ולמשפחות של ולכן אני אומרת, כל לקוח של בנק הפועלים באמת, שחווה כרגע קושי, מה שאני אומרת, תלימו טלפון, אם יש משהו שהבנק עשה, זה להנגיש את עצמו ורק לשמוע מה אתה צריך, ואנחנו באמת, יש את הפתרונות שנתנו באופן כללי, שנותן מענה לאוכלוסייה רחבה. יש מענים שאנחנו יודעים לתת ללקוח בהתאם לצורך שלו. ההמלצה שלי, כל מי שנפגע ועובר איזשהו קושי, לא להתבייש, להרים טלפון לבנק ולראות מה צריך ולבנות ביחד תוכנית שעוזרת לו.
אז בעצם רציתי לשאול אם בעקבות כל המצב הזה יש איזשהם פיגורים במשכנתאות, ונשמע שלצד כל הפתרונות האלה כנראה שלא. אנשים לא מפגרים במשכנתאות, כי יש כל כך הרבה כלים לא להגיע למצב שתשלום חוזר.
נכון, תראי, אנחנו בסופו של דבר, זה שלקוח משלם משכנתה, יש נטייה לחשוב, בסדר, הבנק יממש את הבית, לא. זה win-win, אנחנו נותנים משכנתאות למי ש יכול להחזיר אותה, בתקווה שיחזיר אותה. בסדר? אנחנו, המימוש, זה, הבנקים,
כמעט ואין, נכון, אריאלה?
כמעט ואין, כי גם אין לנו שום אינטרס לעשות את זה. ומה שטוב, שבאמת, כמוצר כזה, הוא גמיש, ואנחנו, אני חושבת שעברנו בבנקים את ה, אנחנו לפחות בבנק הפועלים, כל הזמן חושבים מה הלקוח צריך. וכן, היום אנחנו לא רואים עליה בפיגורים עקב המלחמה, כי אנחנו, יש ללקוחות אפשרויות, יש מגוון רחב של אפשרויות, ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו התחלנו עוד לפני המלחמה, התחלנו עוד מהצרכים, אני מזכירה לך שהריבית עלתה, אנחנו הבנק היחידי שבאנו ואמרנו, עד היום אגב, יש משפחות, 45,000 משפחות, שהפריים עוד שעלה בינואר 23, עדיין משלמים לפי פריים נמוך.
אתם הייתם פורצי דרך, אף אחד לא עשה את זה, גם אחריכם, נכון? אף אחד לא העתיק את זה, זה מדהים בעיניי, ושפו, ואני זוכרת שככה פרגנתי על זה ברשת החברתית, וכל אמרו לי, זה טיפה בים, הם ככה, הם ככה. אמרתי, אבל הם לא חייבים גם את זה לעשות. אז באמת, יפה מאוד היה, באמת, אחד המהלכים היותר מבורכים שבנק יכל לעשות, בשביל להקל קצת על המשק בית בתקופה הזאת שהתחיל לעלות להם במאות שקלים ההחזרים החודשיים.
חד משמעית, שוב אני מזכירה, יש משפחות שעדיין, כי נתנו את ההטבה הזאת לשנה וחצי.
כן.
כי רצינו שהלקוחות כאילו יפגשו כבר את הפריים יותר נמוך, והנה, צדקנו גם בתחזיות, כי הריבית כבר ירדה פעם אחת, כשיחזרו לשלם, הפריים יהיה יותר נמוך. אבל אני חושבת שזה, אני רוצה להמחיש פה את התפיסה שמובילה אותנו, בכלל בבנק הפועלים, בפרט אצלנו במשכנתאות, זה כל הזמן להיות קשובים לצורך. כאילו, כמו שאמרתי לך, אנחנו מאמינים שמשכנתא זה המוצר הכי גדול, חשוב, רגשי למשק הבית. ככזה, אנחנו רוצים להבין מה הצרכים, גם בעת לקיחת המשכנתא, כמו מוצרים של סיבסוד, כמו מוצרים של משתנות, גמישים לדברים שזזים בשוק, וגם ללקוחות הקיימים. יש לנו באמת מאות אלפי לקוחות, יש לנו תיק מאוד גדול, ואנחנו מחויבים גם, אנחנו לא שוכחים שהלקוח לקח את ברגע שלקח את המשכנתא, אנחנו מחויבים גם להם, ולאורך כבר שנתיים אני חושבת שאנחנו יכולים להגיד בגאווה, שזו התפיסה, זה לא פעם, זה לא מהלך, כאילו אמרו לנו מהלך שיווקי, לא,
וזה לא אריאלה?
זה תפיסה. זה תפיסה.
של בנק? ואת מתחברת, כאילו כולם, את מחברת את כולם לתפיסה הזאת ורותמת את כולם, כי לפעמים זה גם פרסונה. מסכימה איתי?
אני מאוד מתחברת לזה, אני יכולה להגיד, באמת בגלל זה אמרתי שנפלה הזכות, נפלה לי הזכות להיות בבנק הפועלים בתקופה כזאת, כי אפשר לעשות מהלכים, ויש פה בבנק איזושהי באמת מי הכי למעלה, הכי הכי למעלה ועד למטה,
כן.
תפיסה כזאת שיש את האפשרות לחשוב שונה, לעשות שונה, ובסוף זה טוב ללקוח.
הבנק גם אימץ יישובים ותרם כספים.
כן, 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 גם הקמנו את קרן, הקרן תקומה, שזה מאות מיליוני שקלים לבאמת תקומת, תקומת היישובים, תקומת הארץ.
צריך לפרסם את זה יותר, כמו שהפייס יודע לפרסם בדיוק מה הוא עושה, את איך הם תורמים, גם הבנקים צריכים, אולי זה ישנה טיפה את התפיסה שלנו כלפי הבנקים.
יכול להיות, יכול להיות, אבל את יודעת, פה גם זה ההוכחה שהבנק לא עשה את זה ממהלך שיווקי, הוא עשה את זה מתוך באמת תפיסה
וייעוד. אבל אני חושבת שזה חשוב, כי כשאני רואה איזו כתבה שאומרת שבנק מסוים תרם, או בנק מסוים קידם משהו בקרב הצהל, או איך היה, זה גורם לי לתחושה, אוקיי, טוב, אז נו, אז השקל 90 שאני משלמת, אולי הולך גם למקומות טובים לפעמים, לא יודעת.
כן, אני מסכימה איתך.
צריך לראות את הדברים האלה.
חד משמעית.
שאנחנו בהרגשה כל הזאת שרק לוקחים מאיתנו, וצריך לראות גם מה לוקחים ואיפה נותנים.
אני אגיד לך שוב, ולא, אני חושבת, באמת, אני, לפני שהייתי בנקאית, לא, זה גם קרה ביחד, אבל אני גם בנקאית, אבל אני כלכלנית, בסדר, במקצוע שלי. ואני אומרת לך, מערכת בנקאית חזקה, זה טוב. למשק.
כן.
ופה, אגב, הוכחנו, במדינת ישראל...
אפרופו ארגנטינה.
אפרופו ארגנטינה. לגמרי, הדוגמה הפוכה.
הדוגמה הפוכה לגמרי, בכלכלה לא טובה, לא יציבה. אנשים איבדו את הבתים שלהם, ואת הערך של הנכסים שלהם, ואת הערך של
הערך של הכסף.
פסו שלהם, כן?
נכון.
כל קרס.
נכון.
קשה מאוד להתאושש מדבר כזה אחר כך גם.
נכון, ולכן הכל, כמו שאת אומרת, זה עניין של איך מסתכלים על זה, כי על כל דבר יש כמה זוויות להסתכל על זה. השקל 90 של העמלות, בסוף אפשר להסתכל על זה שגם, לא אומרת שלא צריך לעשות צרכנות נבונה גם בבנקים, בבנקאות זה תחום תחלותי, וכל לקוח צריך באמת, מה שנקרא, לעשות את המסע ומתן שלו כמו שצריך.
כן.
אבל אני אומרת, גם מה שמשלמים, בסוף יש לזה ערך קצת יותר גדול, כשאנחנו מסתכלים על מדינה ועל היכולת לחוסן של מדינה, ומערכת בנקאית זה אחד התנאים ההכרחיים לחוסן של מדינה.
אריאלה, מה את אומרת למאזין ששומע עכשיו ויושב על הגדר וחושב שהריבית תרד ורק אז הוא יקנה דירה, או שמחירי הדיור ירדו והוא ממתין לזה?
שאלה טובה. שאלה טובה. אני חושבת אני אגיד שני דברים. אין זמן נכון לקחת משכנתא. משכנתא לוקחים שצריך. אגב, אני מדברת, כשאני אומרת את זה, אני מדברת על השוק לדיור אמיתי ולא השקעה. השקעה זה סיפור אחר, השקעה באמת צריך לעשות חישובים, ויש זמן לקחת משכנתא ולא, זה תחום ההשקעה, אני שם את זה שנייה בצד, אבל אני יוצאת מתוך הנחה שרוב השוק שלנו הוא שוק של דיור, של מענה לצורך, ורוב, אנחנו יודעים את זה היום, רוב האנשים שלוקחים משכנתא זה דירה יחידה או דירה חליפית, ולכן אני מדברת לאלה שבאמת צריכים לגור איפשהו. אין את הזמן הנכון לקחת משכנתא, זה לפי הצורך. כשאנחנו אומרים, אם קונים או לא קונים, זה אל מול החלופה. ואם החלופה שלנו באמת היא שכר דירה שהולך בעולה, ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשלם משכנתא, אז לא צריך לפחד. אפשר, אם יש את ההון עצמי ואת היכולת להחזר, אפשר לקנות דירה.
שני דברים פשוטים שצריכים להתקיים. הון עצמי
ויכולת להחזר.
ותקנה דירה.
ותקנה דירה, אבל שוב, מול החלופה. בסדר? זה תמיד מול החלופות. אבל גם כאן אני אגיד שאני חושבת שהשנים האחרונות לימדו אותנו, וזה משהו שכל אחד צריך לקחת, זה טיפ שצריך לקחת אותו גם לשוק הנדלן וגם לשוק המשכנתאות. הצרכנות הנבונה. צריך להיות צרכן נבון. יש את הנטייה, וקרה לנו, תקשיבו, היה בשנות, ב-2020-2021, המרוץ לדירה, אתה לא תהיה משמע. כן. אתה לא קונה עכשיו, אז בסדר, השני קונה, עכשיו תקנה.
ולמרבה במחיר מכרו
לא
גם.
לא נכון. אני חושבת שאנחנו כקונים, בעסקה הכי גדולה, אם אנחנו עושים מסע ומתן אפילו, כשאנחנו הולכים לסופר, מסתכלים על המחיר של הקוטג'
לא כולם, אבל אני ואת כן כנראה.
אבל אני כן אומרת לך שמסתכלים על המחיר של הנעליים, בסדר? כן?
זאת אומרת, אביאלה צרכנית נבונה, וגם אני. יש המון המון, גם המאזינים שלנו, שלא מסתכלים על המחירים.
אז אם את אומרת ככה, בטח, קודם כל שיתחילו בכל עסקה להסתכל על המחירים.
על הכל, ומה אלטרנטיבות.
בדיוק. החלופות, בטח ברכישת דירה. הקונה, והיום אגב זה שוק שאם פעם הכוח היה יותר אצל המוכר, אתה לא קונה סבבה, יש לי בתור כמה. היום הכוח הוא יותר אצל הקונה, ולכן הקונה הפוטנציאלי צריך לבחון את כל החלופות ולמצוא הזדמנויות. והזדמנויות, לפעמים שאנחנו קונים דירה, אנחנו צריכים לצאת מה... אנחנו, בסדר, הקונים, צריכים לצאת מהכיוון הזה שאני רוצה את הדירה הזאת, בעיר הזאת, וכי לא, בוא נראה מה אנחנו צריכים.
נכון.
רוצים חינוך טוב, רוצים עד 30 דקות נסיעה למקום העבודה, רוצים תחבורה טובה, אז בוא נראה מה כל כל החלופות שנותנים מענה לצורך הזה, ובהתאם לזה לבחון, פתאום החלופות לרכישת דירה מתרחבות, פתאום המעגל במקום להיות שכונה הופך לעיר, במקום עיר הופך לאזור.
מה דעתך לקנות איפה שאתה יכול ולגור איפה שאתה רוצה?
זה גם גישה, לא פוסלת אותה.
אם יש לי 300,000 שקל עון עצמי.
זה מי שקונה ומשכיר וסוחר בעצמו במקום אחר.
כי זה גם משהו שמתחבר בדיוק למה שאמרת, אי רצון להתפשר, ואז יש לי רק 300 עון עצמי, ואני יכול לקחת רק משכנתה של מיליון, זה דירה של 1,300,000 היום, המקומות שאתה יכול לקנות בהם, דירה של 1,300,000 הם מאוד 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 מצומצמים, ואני רוצה לגור במרכז. זה ברמת גן, אני רוצה לגור בקריית אונו, אי אפשר לקנות ב1,300,000.
אני חושבת שזה בדיוק היופי. אם פעם חשבנו שאני קונה דירה, והדירה שלי, ואני חייבת לגור בה, והמשכנתה ל-30 שנה, לא, יש פה גמישות לקבל החלטות. צריך לקבל את החלטה, גם אין משכנתה טובה, יש משכנתה שטובה לך, ואז בכל הדבר הזה צריך להיות מה אנחנו רוצים. צריך לשבת, באמת. זוג, המשפחה, לשבת, מה חשוב לנו, מה אנחנו רוצים להשיג. ואני כן חושבת שרכישת דירה כן מהווה למשק הבית היום השקעה שהיא יכולה למנף את משק הבית. אנחנו רואים כרגע, בסדר, לאורך ההיסטוריה, הדיור, באמת זה היה, הדיור במחירים זה היה אחת ההשקעות הטובות למשק הבית. זאת אומרת, אגב, למה אין הרבה פיגורים? כי אנשים באמת, זה חיסכון כפוי, ואנשים מבינים שההון עצמי שלהם מוכפל. מעצם העובדה שהם מצליחים לשמור על הבית ועל הדירה.
גם הרגולציה עזרה לזה, שאין הרבה פיגורים, כי בחנו את יכולת ההחזר, ויש הגבלה על יכולת ההחזר, וכמה כסף אתה יכול לקחת.
אבל פה אני גם אגיד עוד משהו, לא לקנות דירה בכל מחיר.
לא לקנות דירה בכל מחיר.
התפיסה הזאת שחייבים, התפיסה היהודית הזאת, הישראלית, חייבים דירה. לא לקנות דירה בכל מחיר. לקנות אם באמת אתה מסוגל לשלם אותה, באמת אם זה מהווה קפיצת מדרגה וחוסן, וכל מה שדיברנו נותן מענה לצורך לתוכנית המשפחתית שלך.
אז אני שוב אשאל, הזוג שגר ברמת גן ויש לו את ה-300,000, בתפיסה שלך כדאי לו להיכנס לדירה איפה שהוא יכול? או של חכות?
אני אגיד לך מה הייתי אומרת לבן שלי.
כן.
לבן שלי, כן. הייתי מוצאת הזדמנות. יש לי את העון עצמי, כי אגב, זה שיש לי את... אבל זה שלי, בסדר? זה לא איש...
בסדר
לא,
גם
לא, הוא? לא, לא, זה התפיסה שלי. כן? זה התפיסה שלי. אני חושבת שיש הרבה שלא יסכימו איתי.
אבל גם מבוססת על ההיכרות שלך עם השוק, והיכרות מאוד מעמיקה עם משכנתאות ונדלן, והבנה של איך הנדלן בישראל מתפתח. אז תגידי לבן 18 או לא יודעת בן כמה הוא, תיכנס לשוק.
אני אגיד לך למה, כי אם יש את ה-300,000, שהיום זה לא מובן מאליו שיש לאנשים את ה-25% הון עצמי להיכנס לעסקה. ואם יש אותה, ואתה מחפש את העסקה שבסוף יהווה כן קפיצת מדרגה ל-300,000 האלה, למשפחה, לצרכים, אני חושבת שאפשר לעשות את זה, לקנות את הדירה, לגור במקום אחר, ולהיות בגמישות הזאת. אני שוב לבן שלי, הייתי אומרת שכן, אבל כל אחד צריך באמת לשבת ולהגיד מה חשוב לו. תיעדוף של, ממש סדר עדיפויות.
כן, היה לי דיבייט פה על שוק ההון מול נדלן, שנגיד את אותם 300,000, לא נשים בנדלן, פשוט נשים באיזה S&P 500, ונראה מה זה יעשה ב-5-10 שנים. ומה שהמכפיל כוח של הנדלן, זה המשכנתה.
זה בדיוק.
אני לא עם 300, אני עם דירה של 1,300,000, כי לקחתי משכנתה, שהיה עוד פעם תואמת ליכולות שלי, והיא מוזכרת, והסוחר מכסה לי, אז ההסתכלות היא פתאום שונה לחלוטין.
נכון, ה-300 את משקיעה בהם, והם לא לבד, הם כאילו מכפילים את הערך לפי ערך הדירה, ולא ה-300.
כי יש לנו מינוף פה גם.
אני אגיד לך עוד משהו שוב, אבל זה כבר ציונות.
כן, את...
לבנות את ארץ ישראל זה גם ערך, אז אני עם הנדלן יותר מאשר עם הבורסה, אבל זה גם העדפות אישיות.
שבשנת 99 בעצם עלית לישראל לבד.
כן.
וואו.
זה היה מזמן. איזה עומד.
וככה ממקום ציוני?
אני תמיד צוחקת עם בעלי שכנראה אנחנו הציונים האחרונים, אבל לא, אנחנו לא הציונים האחרונים, יש אחרינו הרבה. כן, כן, אני יכולה להגיד לך, והבנתי שיש לך
היית?
גם... הייתי בת 17.
אז באת לעשות צבא?
כי כל התוכנית, כאילו, להגיע וואו. לארץ, גם למד... הכל, כאילו, כל מה שעושים בגיל 17. מה שאני אגיד שכאחת שגדלה, נולדה במינה אחרת, אני אגיד שאין לנו לצחנת.
ובנימה אופטימית זו, אני חושבת שנוכל לסיים את הפרק. ונקווה שיהיה פה טוב. יהיה פה טוב, יהיה פה טוב.
יהיה פה טוב, בשוק הדיול יהיה שוק טוב לגמרי. אני, כן.
כן. תודה רבה, אריאלה.
ימית, תודה על ההזמנה.
כיף.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.